הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא השיפוטיות יתר אצל האדם. לא פעם האדם מגלה שיפוטיות יתר, הוא שופט את הזולת, הוא לא ישר, הוא לא טוב. האדם השיפוטי יותר מדי הוא סוג אדם שמייצר רף, מדד, כללי חיים. מי שמתאים אליהם הוא האדם שעמד במבחן, מי שלא מתאים אליהם הוא לא עומד במבחן. לאדם השיפוטי יש לו פעם פחד לטעות. אולי כללי החיים שלו, אולי הדרך בה הוא רואה את העולם היא לא מדויקת ולא נכונה. ולכן, מתוך פחד לראות זווית ראייה שונה, לא מתאימה לו, הוא לא פעם מסנן מידע שלא עולה בקנה אחד עם התפיסות שלו, הוא סימן את המטרה שלו, עוד בטרם מתחיל הדיון, הוא יודע מי הישר, מי ההוגן, מי הצודק, הוא. מי שקרוב אליו, הוא ההוגן. מי שחושב כמוהו, הוא הצודק. מי שמיישר את מערכות החשיבה, אליו, הוא האדם שראוי לשבח. אבל כבר אמר שלמה המלך, החכם מכל אדם. למה זה מחיר ביד כסיל לקנות חוכמה ולב עין? גם האדם החכם ביותר לא יוכל להגיע למסקנות נכונות ואמיתיות אם הלב לא חותר לאמת. כל עוד הלב מושך לכיוון מסוים, מוגדר וצפוי מראש, כל החוכמה שבעולם לא תוביל את האדם למסקנות אחרות שלא עולות בקנה אחד עם המטרה שהוא סימן לעצמו. לדוגמה, אם מתערבת בחיי הנישואים של הבת שלה באמצעות הדרכה מפורטת, התערבות בלתי פוסקת בחיים שבין ביתה לבין בעלם, אותה אם עשויה לפתוח את השיחה עם הבת במילים דילך. אין יום שאני לא חושבת עלייך, אין לילה שלם שאני נרדמת כראוי מרוב חשיבה. העיניים לא נעצמות, לא ישנת כל הלילה. בהחלט ייתכן. האם הזו חשבה כל הלילה על הנושא. היא באמת חשבה, באמת לא הצליחה להירדם, באמת העיניים לא נעצמות. אבל אם ננסה להיכנס לעומק ולבחון את הפרטים על מה בדיוק היא חשבה כל הלילה, על מה היא הייתה עסוקה כל הלילה, האם בשאלה, האם היא צודקת או טועה? מה פתאום? לא מיני, לא מקצתי. לא היה ספק בכך שמה היא טועה, אלא היא לא נרדמת בגלל שהיא לא מצליחה לחשוב איך אפשר לשכנע את הבת שלה שהיא אמורה לחשוב כמוה ולא כמו בעלה. אם כן, ודאי שהיא לא נרדמה, אבל היא נרדמה מהסיבות הלא נכונות. היא נרדמה בגלל שהיא מרגישה שהיא חייבת להתערב כמו שהיא רוצה להתערב. 90% מהלילה היא חשבה על כך שהיא חייבת להגיד לבת שלה איך לנהוג, מה לנהוג? בעשרת האחוזים הנותרים, היא הייתה עסוקה במחשבה איך להתגבר על המחסום המוסרי, האתי, התרבותי שמונע מהאם להתערב בשלום הבית של הבת שלה. בתוככי ליבה של האם, היא מאמינה לחלוטין שהיא חשבה כל הלילה על טובתה המוחלטת של הבת שלה. אמנם נכון שהיא חשבה על הבת, אמנם נכון שהיא חשבה על טובתה של הבת, אבל היא חשבה על טובתה של הבת בעיניים שלה. יש כאן בוודאי לב טוב, רק שכל לא ישר. אם יש לב טוב ושכל לא ישר, אז האדם עם כל הלב מאמין ללב שלו, והוא בטוח. בגלל שהוא מאמין עם כל הלב בלב שלו, אז כנראה שהוא צודק. הלב שלו לא מטעה אותו, כך הוא חושב שהלב לא מטעה, אבל הלב כל כך מטעה עד כדי כך שהוא נותן לאדם הרגשה שהוא לא מטעה. מבחינת האם ישנה דרך אחת להתנהל, זו הדרך הישרה בעיניה, כל דרך אחרת לא נכונה, לא מתאימה, לא ראויה, ולכן טובתה של הבת נתפסת בעיני האם בהתאם לאותה הנחת יסוד שגורמת לה בסופו של דבר להזק, לא לתועלת. התסכול הוא, בסופו של דבר, במקרים רבים האדם השיפוטי מרגיש פגוע כאשר לא מעוניינים בעצות שלו. הוא לא מצליח להבין, הרי הוא מעניק את העצות מכל הלב. לא יכול להיות שאנשים יתעלמו מעצות חכמות כל כך, הרי הוא רק רוצה את טובתם. הוא רק לא לוקח בחשבון שאת העצות שלו הוא אומנם מעניק מכל הלב, אבל מתוך לב עקום. הלב לא מתאים תמיד לכולם, הוא לא מרגיש שהוא בעצם כופה את הסובבים אותו, את העמדות שלו, את ההרגשות שלו, הוא חונק אותם. האם יש פלא בכך שהם לא מעוניינים בקרבתו? לא פעם נבחח שהאדם השיפוטי גם לא סבלני לסביבה שלו, עובדה שגורמת להתרחקות נוספת. האדם השיפוטי בעצם לא מתעניין כלל במה שיש לאנשים אחרים לומר, ולכן הוא ממש לא מסוגל לשמוע את הדיבורים שלהם. מהר מאוד נראה אותו מנענע רגליים, כוסה סיפורניים, מרים את העיניים לשמיים כאשר הוא שומע דעות שונות, כיוון שמבחינתו הדיון מיותר מלכתחילה, הרי ישנה אמת אחת, זו האמת שלו וזהו. האדם השיפוטי לא יכול להכיר בקיומם של גוונים שונים, גוונים של אפור, צבעים אחרים, לא רק שחור או לבן. מבחינתו יש רק שתי אפשרויות, צודק או טועה, טוב או רע, נכון או שגוי, אין אזור ביניים. מי שמסכים איתו באופן מוחלט ואבסולוטי מה טוב ומה לא, הוא פשוט טועה, הוא מבזבז את זמנו לשווא. כשזוהי הגישה, האם יש פלא בכך שאדם השיפוטי מגלה חוסר סבלנות ביחס לכל דעה שלא עולה בקנה אחד עם הדעה שלו? הבעיה היא שלא פעם האדם השיפוטי ממשיך לשמור ולשמר את השיפוטיות שלו, כי היא מזכה אותו ביחס של כבוד. הוא נתפס כי האדם חושב, אדם ערכי, אדם מוסרי, אדם חוש ביקורת מפותח, למרות שבמקרים רבים בינו ובין שלל התכונות החיוביות אין כל כך הרבה. האדם השיפוטי עשוי להיות בלתי מוסרי, בוודאי לא חושב ומאמץ תפיסות שמשרתות אותו תפיסות עקומות, והוא לא מקדיש להם רגע נוסף של מחשבה וביקורת. האדם השיפוטי סבור שיש לו חוש ביקורת מפותח, אבל אמיתו של דבר אין לו חוש ביקורת כל כך מפותח. הוא לא מסוגל לבקר ולבחון עניינית מאומם, אלא רק לחשוב את אותן מחשבות מקובעות פעם אחר פעם, ופשוט לועס שוב ושוב את אותן מחשבות, את אותן עמדות, ובכל זאת הוא מרגיש את עצמו כאדם חכם. במידה רבה אפשר לומר שהאדם השיפוטי הוא פשוט אדם עצלן, מתעצל לחשוב שוב ושוב. במקום זאת הוא נצמד למסקנות שאותן הוא גיבש בעבר, בלי להעניק הזדמנות נוספת ומחשבה שנייה. למעשה החשיבה השיפוטית מעידה בעיקר על ראייה סובייקטיבית מוגבלת וחד צדדית. כאשר אנחנו מביעים את דעתנו בדרך כלל בנושא כלשהו, אנחנו מבטאים בסך הכל את נקודת הראות האישית שלנו לגבי אותו נושא. כל שיפוט הוא הצהרה על האופן שבו אנחנו רואים את הדברים. האדם השיפוטי לעומת זאת לא מסוגל לתפוס את העובדה שמעבר לראייה הסובייקטיבית שלו יש צדדים נוספים, ולכן הוא בעצם סובל מראייה מוגבלת וחד צדדית. לעומת זאת, התורה מלמדת תמיד להכיר במוגבלות של הראייה הסובייקטיבית. לכן אומר הגאון רב חיים שמואלביץ, אסור לדיין לשמוע את טענותיו של בעל דין אחד שלא בנוכחות הבעל דין שני. כאשר בעל דין אחד נמצא לבדו, הוא יכול להציג את העובדות ואת הפרשנות שלו לגביהן באופן חופשי, שאינה עולה בקנה אחד עם האמת והמציאות, ומכאן ואילך ליבו של הדיין כבר יהיה נוטה אחריו. בעל דין אחר יכול להגיע ולסתור את העובדות, הוא יגיע עם הגרסה שלו, והדיין יודע ורגיל לשמוע שני צדדים. אבל כאשר הדיין כבר גיבש עמדה מסוימת, הקרב על ליבו הוכרע כבר, הוא כבר אימץ ראייה סובייקטיבית מסוימת, וכעת עליו לנסות ולהצדיק אותה. גם כאשר מדובר על דיין בעל ניסיון עשיר, שמאחוריו מאות ואלפי דיני תורה, זה לא משנה את העובדה, הוא אמנם כבר נוכח לדעת שבמקרים רבים הטענות של האדם נשמעות הגיוניות, אבל אחרי ששומעים את הצד השני, התמונה משתנה לחלוטין. הקערה מתאפרת על פיה. הוא יודע היטב שהחיים מורכבים, והוא מודע לכך שהסיפור שמוצג בפניו הוא מסופר מנקודת מבטו של בעל דין מסוים. ועדיין זה טבעו של עולם. אפילו דיין ישר, ללב יש חיים משל עצמו. כמה שהוא יהיה ישר, אחרי שהוא נוטה לצד מסוים, הוא מתקשה לשנות את הגישה שלו, את הראייה הסובייקטיבית, וזה לא דבר שפשוט לשנות. את זה בדיוק האדם השיפוטי לא מבין, הוא מייחס אובייקטיבית מוחלטת לראייה שלו. הוא מייחס ראייה עניינית למה שכל כך נוטה אחר השוחד של הלב שלו. הוא לא מעלה בדעתו לפקפק ולהטיל ספק, ולכן הוא תמיד צודק בעיני עצמו, תמיד יודע, וכל דעה אחרת שנשמע באוזניו נתפסת מראש כטעות שיש לשרש אותה, כי זו לא הדעה שלו. על פי זה אומר הגאון רב חיים שמואלביץ, לכן ההלכה היא כבית הלל בכל מקום. כמו שאומרת הגמרא בעירובין, מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותם, היות שהם נוחים ועלובים היו, ושונים דבריהם ודברי בית שמאי, ולא עוד אלא שמקדימים דברי בית שמאי לדבריהם. לרואה יש מקום להתפלא. המעלות שמונה הגמרא ביחס לבית הללי, מעלות נפלאות, אבל מה הקשר בינן לבין ההלכה? האם בגלל שבית הלל ענבים יש לקבוע הלכה כמותם? אדרבה, כדי לקבוע הלכה יש לשים דגש על החשיבה החריפה, המחודדת, ובכך הצטיינו בית שמאי שהיו מחדד היתפי. אומר הגאון רב חיים שמואלביץ, המעלה של בית הלל היא מעלה שנוגעת הלכה למעשה. כאשר היה מתעורר דיון בסוגיה מסוימת, בית הלל העניקו לבית שמאי את זכות הבכורה להציג את הטענות ראשונים. כדי שכאשר הם בית הלל יציגו את העמדה שלהם, הם יצטרכו לשכנע את השומעים שכבר אימצו ראייה סובייקטיבית מסוימת על פי הגישה הראשונה ששמעו. כלומר, בית הלל עשו בבית המדרש את מה שבבית הדין אין לעשות. הם קודם כל הציגו את דעת בית שמאי, אחרי שהדעה של בית שמאי הייתה מובנת, נתפסת, נכנסה אל ליבם של השומעים, אז הציגו בית הלל את עמדתם. למה? הם רצו עד רבה, קודם כל להראות את הדעה של בית שמאי, שהדעה הזו תיכנס בליבם של השומעים, ורק לאחר מכן להציג את העמדה שלהם. ורק אם אז תתקבל הדעה שלהם, כנראה שהדעה שלהם עברה את הביקורת של הלב שקיבל את הדעה של בית שמאי. האדם השיפוטי מאמין שהוא מעניק שירות לסביבה שלו. כאשר הוא מציע להם ביקורת, היא בונה, כך הוא חושב, אבל הביקורת שלו היא לא בונה. אולי היא מיישרת אנשים לדעות שלו, אבל היא לא בונה. זוהי שיפוטיות כפייתית שהיא מקור סבל עבור האדם השיפוטי ועבור הסביבה שלו. ביקורת בונה נבחנת בראש ובראשונה במבחן התוצאה. אם היא משיגה תוצאה חיובית, היא בונה. אם היא לא משיגה תוצאה חיובית, היא פשוט הורסת. הביקורת של האדם השיפוטי לא מניבה תוצאות, אף אחד לא מסוגל לקבל את הביקורת, כיוון שהיא לא נתפסת כאובייקטיבית, היא לא יכולה להיות ביקורת בונה. היא ביקורת הורסת. ביקורת בונה היא ביקורת שמתאימה לכלים של המקבל. מה שמעניק תקווה ומקרבת בין בני אדם. ביקורת של האדם השיפוטי לא מתאימה אפילו לאחד מהתיאורים האלה. היא פשוט פוגעת, היא מרגיזה, ולכן היא לא בונה, היא הורסת. כאשר האדם הזה בעיה, ובמקביל גם מוצא תקווה לפתרון, הבעיה הופכת לאתגר, ואז יש מצב רוח, חשק ורצון לאדם להתגבר על זה. אבל אם האדם הזה בעיה בלי פתרון, מדובר על חוסר אונים, לא על אתגר, וזוהי כבר לא ביקורת בונה, וזה מה שעושה האדם השיפוטי, מציג לאדם כמה שלי הוא הצד האחר. ואז כל ביקורת, לא רק שהיא לא בונה, היא הורסת, היא מתסכלת, היא לא נותנת תקווה. אם אין תקווה, אין רצון וכנות, מצב רוח, אפשרות לפתח מערכות חשיבה ומציאת כלים כדי להתקדם, לפתור בעיות. למעשה הביקורת של האדם השיפוטי במידה רבה מנצלת את הזולת כמקור כוח כדי לטפח ולחזק את הגאווה של האדם המבקר. במקום להציב את האינטרס של המבוקר במרכז, היות והאדם השיפוטי הוא אדם שלא בטוח בעצמו, לא מאמין לגמרי בעצמו, לא שלם עם עצמו, הוא מחפש חיזוקים מדי פעם. איך הוא מוצא אותם? והביקורת המשפילה שהוא מתיח בה סובבים אותו, ביקורת שמעניקה לו את הרגשה שהוא חזק, מבין, יודע וחכם. במילים פחות עדינות, אפשר לומר שהביקורתיות הינה ניסיון לערער את ביטחונו של הזולת כדי לבסס את הביטחון העצמי שלו, ובכך כמובן לא יכול להיות מימד, לא יכולה להיות בנייה, אין כאן מימד של בנייה, יחיד שנבנה מהביקורת הזו זה המבקר בעצמו, וגם כאן מדובר על אשליה. כי האדם לא יכול לבסס את הבנייה העצמית שלו על השיפוטיות שלו כלפי הזולת. כי בנייה עצמית מבוססת על ריכוז והעצמת היכולות והכישרונות של האדם עצמו ושיפור הדרגתי שלהם, ולא זלזול בזולת. האדם השיפוטי הוא אדם שסובל מחוסר ביטחון עצמי, הוא לא מאמין בעצמו, ביכולת שלו, בכישרונות שלו, במעלות שלו, ולכן הוא מחפש לערער את הזולת, כי הוא עצמו מעורער. אבל הוא לא רוצה להכיר בזה, ולכן הוא ממשיך בדרכו. והוא מאבד אנשים, ובמקום להגיע למסקנה שכדאי לשנות גישה, הוא ממשיך בגישה הישנה שכדאי לשנות אנשים. אם האדם השיפוטי יהיה מודע לכל זה, הוא יתחיל לנסות לחולל שינוי, לא לפסול באופן מיידי את דעתו של הזולת, אלא לבחון אותה בצורה עניינית. לא לחיות בשקר מתוך מחשבה כביכול שטובתו של הזולת עומדת מול עיניו, אלא להכיר ולהפנים שהוא מחפש עליונות על הזולת, לא תיקון ולא שיפור. הדבר הראשון שהאדם השיפוטי צריך להבין בדרך לשינוי הוא שלכל אדם יש את ההיגיון שלו. העובדה שדעה מסוימת או עמדה מסוימת לא מתאימה להיגיון של פלוני או אלמוני לא מחייבת שהיא לא הגיונית, היא פשוט לא מתאימה. היא מתאימה לפלוני, לא מתאימה לאלמוני. ברגע שהאדם השיפוטי יכיר באמת הזו, ויהיה מסוגל להרשות, לסובבים, לחשוב אחרת, ואפילו לטעות, הוא יוכל לאמץ גמישות רבה יותר, לצאת מהמנהרה החשוכה של הראייה החד-סטרית, אל מרחבי האינסוף, הראייה הרחבה והמגוונת. ואז יגלה האדם שיש זוויות ראייה רבות שבעזרתן אפשר להשקיף על המציאות, מה שיאפשר לאדם להכיר אנשים חדשים. באנשים הישנים הוא יזהה פן חדש, וכך הוא יוכל לצאת לדרך חדשה ומאושרת שתועיל בראש ובראשונה לא עצמו. ודאי שיש מצבים בהם הדין הוא אבסולוטי, יש אמת אחת יחידה שקובעת, למשל כאשר מדובר בדין תורה בהלכה פסוקה. אבל ככל שמדובר על יחסי גומלין ארוכי דווח בין בני אדם, האמת האבסולוטית לא יכולה להיות הבסיס היחיד שעליו תושתת מערכת היחסים. המערכת צריכה להתבסס גם על זוויות הראייה השונות והפשרה המתאימה לשני הצדדים. חיים שלווים, חיים ארוכים, חיים שבהם האדם יוכל יותר להביע את דעתו, לשמוע את האחרים, להפיק תועלת גם מיכולת ההבאה וגם מיכולת ההקשבה. היו ברוכים.
כי היה אל תהרוג עם הרב אייל אונגר.